קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. עם יאיר רווה.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 319, כף ד' תוות תשפ"ב, 28 בדצמבר 2021. זו התוכנית האחרונה לשנת 2021, בפעם הבאה שניפגש, זו כבר תהיה שנה אחרת. תשמעו לב שמשבוע הבא, תוכנית עוברת ליום אחר ושעה אחרת. תנדדו איתי. את סינסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בנש, לאה שפיגל, בערי לבנת, תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר ולצוות המגזין kzradio.net, תודה לקואמי, תודה לכם. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינסקו ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לסרטים הבולטים שיוקרנו השבוע בסינמטק. היום, יום שלישי ב-9, יוקרן הכל אודות אימא במסגרת המחווה לרובי ריבלין ורעייתו נחמה, זיכרונה לברכה. מלודרמה אלמודוברית צבעונית, מרגשת ומלאת הומור, שזיכתה את הסרט בפרס האוסקר לסרט הזר ב-1999. את הסרט יפתח ביתם של הזוג נחמה ורובי ריבלין, ענת ריבלין, שתספר על הקשר של הסרט הזה להוריה. מחר, יום רביעי, ייפתח סוף שבוע אוטופיה לסרטי מדע בדיוני ואימה, מקבץ משובח של סרטים שעצר אורי אביב עם אסופת סרטים חדשים וחדשניים. מחר ב-8 יוקרן הסרט ראייה עיוורת, מותחן פעולה שבוחן את השפעתה של הטכנולוגיה הדיגיטלית על אנשים בעלי צרכים מיוחדים. ומחר ב-9 הסרט רדיפה, סרטו השני של ברנדון קרוננברג, בנו של דיוויד קרוננברג, שממשיך את דרכו של אביב. סרט מדע בדיוני, אימה, שהופיע בבחורה בפסטיבל סנדנס, מתנקשת שחודרת לראשי אנשים על מנת לממש את הרצח באמצעות טכנולוגיה חדישה, מגלה של הקורבן הפעם יש יכולת להתנגד. אם אתם רוצים לראות את רדיפה מחר ב-9, אז מאזיני רסין מסקו ברדיו קצה זוכים למחיר מיוחד להקרנה. הזינו ברכישה באתר את הקוד KZ22, באותיות קטנות KZ22, וקבלו כרטיס לסרט במחיר 15 שקלים בלבד. ביום חמישי וביום ראשון יוקרנו במסגרת סוף שבוע אוטופיה, יוקרן הסרט טלה, אחד הסרטים המרתקים והמדוברים של השנה, נציג איסלנד לאוסקר, וגם סרט ביקורים משובח, טלה מסתורי שנולד לאחת הכבשים בחווה משפחתית באיסלנד, מאומץ לחיק המשפחה, חרף מחאותיה של אמו הכבשה, בני הזוג אינם מודעים לכך שמעל התא המשפחתי הייחודי שלהם מרחף איום ממשי. פרטים נוספים וכרטיסים וסרטים נוספים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וכמו שאמרתי, זאת תוכנית האחרונה לשנת 2021. אם אתם רוצים לדעת מהם סרטי השנה שלי, דלגו שבוע אחד אחורנית, עשינו ספיישל סיכום שנה בשבוע שעבר. אם אתם רוצים לדעת מה סרטי השנה של מאזיני רדיו הקצה, אז המצעד השנתי שודר ביום ראשון, אז הינו שם, או תקראו באתר את רשימת הסרטים המוזיאים. וכאמור, משבוע הבא, במקום ביום שלישי ב-2, ביום שלישי ב-9, אני אהיה טוק רדיו שלכם לבוקר. בואו לפתוח איתי את, את, את הבוקר, להתעורר איתי בבוקר, או להתעקע איתי בפקק, או על ההליכון בחדר כושר. אז זה קורה מהשבוע הבא. ואם אתם מזינים להקלטה, אז הכל כרגיל, לא השתנה שום דבר מבחינתכם. בנימה הזאת, אם אתם הייתם בסוף השבוע בבתי הקולנוע, אולי נתקלתם בנעימת הנושא מתוך תמונת הניצחון של אבי נשר. וזו כבר מסורת. אבי נשר איתי באולפן לקדם את הסרט החדש שלו. אהלן, אבי.
אני לא בא לקדם, אני בא לחיות
לא, מסורת. לא, לקדם אותי, לא, לקדם את ה...
אני בא ליהנות, ליהנות מהשיחה איתך שתמיד מהנה אותי.
אז לדבר ולזה... קודם כל, שתדע שזו פעם רביעית שאתה פה באולפן, אומנם פעם ראשונה באולפן החדש הזה שלנו פה בבית האוזן השלישית, אבל אתה מצטיין האורחים, היחידי שמסכים לבוא לפה, פעם רביעית כבר.
אני עקבי באופן מדאיג.
היינו פה כשהוצאת את ציפור אחר, היינו פה כשהוצאת את החטאים, ולפני שנה וחצי דיברנו בזום, כי היה יום העצמאות, והיינו כולנו בסגרים, ולא היה קולנוע, ורציתי לדבר קצת על קולנוע, אז התקשרתי לך והסכמת, והקלטנו שעה בזום. ואז אמרת שברגע שכל הקורונה הזאת תסתיים, הכל יחזור להיות כמו שהוא היה. האנשים ירוצו לבתי הקולנוע, אנשים מתגעגעים לקולנוע, ורק צריך לחכות, והכל יעבור. אתה עדיין אופטימי?
תשמע, מה שהיה בסופה שחרון היה מרתק. היו שלושה סרטים בבתי הקולנוע בארץ שהגיע אליהם הרבה מאוד קהל. ספיידרמן, מטריקס ותמונת הניצחון.
כן.
ומכיוון שאני מאוד מאוד מאמין בתבונתו של הקהל, ובמקביל בהפחדות בלתי פסקות של מנהיגנו, כן. אני באמת חושב שהקהל מאוד מאוד אוהב קולנוע, הקהל גם מאוד חרד לבריאותו, ובשנקודה, ברגע שהדברים יירגעו בצורה זו או אחרת, אתה יודע, אני, לשיטתי, אין חוויה שדומה לחוויית הצפייה בבית קולנוע עם קהל גדול, מסך גדול. זה הסיפור אמיתי.
אני חושב שהחודשים האלה, חצי שנה בסך הכל בתי הקולנוע פתוחים, אני חושב שהם דווקא מעידים זה שאתה צודק, כי הסרטים שמצליחים, מצליחים בצורה שלא הכרנו פה, בעוצמות ובמספרים. אבל נראה שלא כל הקהל חזר, קהל מבוגר, קהל שחרד. אז אתה, מבחינתך, נראה לך שבשנה הבאה, כשחיסון, משהו ישתנה, הקורונה תעבור, עדיין הכל יחזור, או שיש פה איזושהי סוג של מתמטיקה חדשה לביזנס?
ההכשרה הרפואית שלי מאוד מאוד מצומצמת ומוגבלת לפלסטרים, באופן כללי. אבל... אני עושה הרבה מאוד קדם בחורות, וכל הקדם בחורות של תמונת הניצחון היו מפוצצות. כן. היו ממש עד אפס מקום. יש איזה קדם בחורה בימי שני, שלישי הקרובים, ויש שם waiting list להיכנס. אז אני חושב שיש צמא גדול לראות סרטים, ולראות סרטים בצורה בטוחה. מטבע הדברים, קהל מבוגר יותר, יותר חרד, כי הוא נמצא בקבוצת סיכון יותר נוכחת. אתה יודע, כשהתחילו לשדר כדורגל בטלוויזיה, היה חשש שאנשים יפסיקו לבוא למגרשי כדורגל. וזה לא קרה. עדיין, לראות כדורגל בסנסירו, או לחילופין בצדיון אופר בחיפה, זו חוויה מאוד מאוד ייחודית, שהיא לא דומה לראות כדורגל על מסך קטן. ומה שאנחנו כן מגלים כאן, יש כאן איזה תהליך דרוויניסטי, שהוא לא תהליך בלתי בריא. סטרימינג מספק עוד מרחב לעשיית קולנוע.
כן.
אבל קולנוע של מסך הסטרימינג, ואז הקולנוע מתחלק לקולנוע שהוא קולנוע סטרימינגי מעצם הגדרתו, שיכול להיות קולנוע מהמם ונפלא, זה לא... אין כאן מקדם איכות, אבל שהוא יותר מתאים לחוויה בסטרימינג, קולנוע שהוא נוער יותר אינטימי, ואז יש קולנוע של מסך גדול, שקולנוע שבאמת החוויה באולם גדול, היא קיצונית, אתה יודע, וביהדות אנחנו מצווים להתפלל במניין. נכון, למה מניין הלא, אלוהים לא קשה שמיעה, אני חושב, הוא יכול לשמוע את המתפלל הבודד. כי יש כוח גדול לתפילה משותפת, לתפילה של קהל גדול. אבל בתי קולנוע זה היכלי הקודש של החילונים, כן. ולא רק.
לא רק.
כלומר, חווים חוויה קהילתית ומתחברים לנרטיב אחד ולאתוס מסוים, ובעיניי זה חוויה ש...
ולקתרזיס סימולטני.
נכון, שזה שוב, אולם צוחק, אולם בוכה, אני רואה בתורת הניצחון שצופים עוברים שם חוויות מאוד אמוציונליות, מאוד עוצמתיות, זה לא אותו דבר לראות את זה בבית, אולי האסתטיקה פועלת והדמויות יפות וזה, יש משהו עוצמתי בלחוות שעתיים של קולנוע, זה כמו... כמו מוזיקה, אתה באמת יכול לשמוע בבית, אבל אם אתה נמצא עם הדג נחש באולם הולם, אז פשוט אתה תעביר שעתיים נפלאות.
כן. והסרט הזה צילמת אותו לפני שנה, מיד אחרי הסגר השני, עם קפסולות ומסכות, והוא יוצא עדיין כשיש לזה, לא היה רגע שבו רצית להגיד, בואו נחכה, בואו נעשה את זה כשהכל יחזור... לשגרה, לא ככה, תחת... היה רגע שבו אמרת, למה אנחנו עובדים כל כך קשה בעיצומה של מגפה, ואפשר לחכות, ואולי זה יעבור ונחכה?
תראה, אני מניח שאני אשלח עדכון מתי תיגמר הקורונה, אבל אליי זה לא הגיע. אז אני לא יודע מתי זה ייגמר, והחיים חולפים, כמו שאמר המשורר, ויש עוצמה גדולה בלעשות אומנות, בזמן אמת. ונוצרה ההזדמנות לעשות את הסרט הזה. אני רואה בכל עשיית סרט נס, במיוחד בארצנו שהיא לא ארץ, שהיא מאוד ידידותית ליוצרי קולנוע. והמפיק של הסרט, אהוד בלייבר, הוא אדם מאוד נמרץ, והוא מאוד מאוד התעקש. הסרט יצולם עכשיו, אני ממש מצדיע לו ומריע לו, זה היה אקט של אומץ. אני חושב שאם אני הייתי המפיק, אולי הסרט לא היה קורה, כי אני הייתי מפחד. ובאמת כל הכבוד לו שהוא התעקש. אני היו פעמיים שלוש שאני ממש חששתי. הכי חששתי מזה שזה לא יצא מספיק טוב. אני לא מאמין בביטוי, זה סרט טוב מאוד יחסית לסרט שצולם בזמן קורונה, בעוד 10 שנים שלא תהיה קורונה, יישאר רק הסרט, אתה יודע, ואני מחבב סרטים שמצליחים בזמן אמת, אבל הרבה יותר חשוב לשרוד את הזמן, כי הזמן הוא היה הכי גדול של אומנות, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהקורונה לא צחק תפקיד באיכות הסרט, ודיברתי ארוכות עם שחקניי ועם הצלם והמעצב האמנותי, ואמרתי, בוא נתחייב שהסרט הזה יצא הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, שלעולם לא נשען על איזשהו קושי שקשור למחלה. ואני חייב לומר שכך זה היה באופן מאוד משונה, מכיוון שיכולו לסגור אותנו כל יום. כל יום היה יכול להתגלות חולה, והסרט היה נסגר, והייתה זה מין החלטה, אולי היום זה היום האחרון לצילומים, בוא פשוט נעשה כל שוט מאסטרפיס, כל רגע משחקי, כל תנועת מצלמה, ואולי היה בזה בדרך משונה אפילו משהו פוזיטיבי.
ממריץ ו...
מרכז מאוד.
כן. בואו נחזור, דיברת על זה, אבל אני רוצה לדעת על ה... אני נורא אוהב להבין תהליכים של דברים, ואיך רעיונות נולדים ואיך רעיונות מתגלגלים. איך נולד הפרויקט הזה אצלך? איך הוא הגיע אליך?
תראה, בגלל שיש מעט מאוד בניינים בהרצליה פיתוח שנקנו מרווחי סרט ישראלי, אז כסף זה אף פעם לא פקטור. כלומר, אתה לא עושה סרט מתוך מניע פיננסי כלשהו. אתה עושה סרט בדם לבך, ואני עושה סרטים מאוד אישיים, שלרוב לא מתרחשים בסיפורים שקרו לי אישית, אבל זה במקום מאוד מאוד אישי ופרטי. ויש 3 מיתוסים מכוננים בתרבות הישראלית, שזה שואה, זה תקומה, וזה הגירה. ואני מאוד מתעסק עם מיתוסים ישראלים, ועם אתוסים ישראלים, זה מאוד מרתק אותי. והגירה התעסקתי בסוף העולם שמאלה, עם שואה בפעם הייתי, ובחטאים, תקומה פשוט מרתקת אותי. כלומר, כל הרעיון הזה, 1948, אנשים נורא נורא צעירים, יוצאים להרפתקה הגדולה עם איזה רעיון גדול. אני גדלתי בתוך האתוס הזה, זה אתוס עדיין מאוד מאוד חביב עליי, אבל אני מאוד מאוד מודע לכך שיש אתוס מקביל, שהוא האתוס שאנחנו הישראלים פחות מחבבים להתייחס אליו, והאתוס של הצד השני, שהם אנשים לא פחות אתיים איתנו, וגם להם יש סיפור אחר משלהם, אתה יודע, מילים סיפור אחר. הם לא, לא, לא בכדי, סרטי הקודם, קראו סיפור אחר, כבר מהלהקה והלאה. אני תמיד מתעסק בסיפור של האחר, זה מאוד מאוד מרתק אותי. וחיפשתי הרבה זמן סרט שאני יכול לבסס במלחמת השחרור על שני הצדדים. סרט, אתה יודע, אין כבר יותר ג'ון פורד, סטייג' קוט, קאבויים טובים, אינדיאנים רעים, העולם הזה חלף. אנחנו מבינים שלכל דבר יש שני צדדים, שתי נקודות מבט, ואני חיפשתי סרט שאפשר לעשות בו את הבלתי אפשרי בעצם, לספר אותו משתי נקודות מבט שונות באותו סרט. לא כזה קלינט איסווד, ורסיה אמריקאית, ורסיה יפנית, אלא לכלול באותו נרטיב שתי נקודות מבט שונות, ואם זה באמת יעבוד, אתה כצופה תבין שאתה חייב לכבד את נקודת המבט הסותרת את זו שלך, אבל שהיא לא פחות לגיטימית.
אני חושב שבגלל מה שאתה אומר על הנושא הזה של כבר אי אפשר לספר סיפור מנקודת מבט אחת, זה מין קולנוע של מיושן של פעם, אני חושב שזה אחת הסיבות שהפסיקו לדבר על 1948 בקולנוע הישראלי, זה פתאום אי אפשר, הפסיקו לעשות סרטים, אני חושב שמה האחרון היה לשנות ה-50, לא זוכר אפילו לפני זה, של סרטים שעוסקים במלחמת העצמאות, ואני חושב שבאמת הקולנוע הישראלי לא ידע איך להתמודד עם המלחמה הזאת, ואז אתה בא ומוצא איזשהו סוג של פיצוח.
תראה, בקולנוע הישראלי יש שתי אסכולות, שכל אחת מהן בעייתית בעיניי. יש אסכולת כמה אנחנו נהדרים. הם היו 10 אקסודוס שלא ישראלי, יהודית שלא ישראלי, הטלצל ענק שלא ישראלי. אנחנו צודקים, הם לא, אנחנו קאובויים אינדיאנים וכן הלאה. זה מאוד מאוד פשטני כמובן. יש את הוורסיה המאוד אנטי-ישראלית, הם לגמרי צודקים, אנחנו איומים, יש סרטים לא מעטים כאלה, והם גם מאוד בעייתיים בעיניי. העולם הוא עולם מורכב. בעולם יש מעט מאוד צדק אבסולוטי, יש מעט מאוד רוע אבסולוטי, דברים מורכבים, ואני חושב שקולנוע הוא מנגנון שנועד לא לתת תשובות, אלא לשאול שאלות, ולייצר מודעות למורכבות. כי פתרונות יגיעו רק מתוך הכרה במורכבות. אם אתה רוצה להתעקש על צדקך, צפוי לך סכסוך מאוד ממושך עם השכן שחושב לגמרי אחרת. ואני חושב שכולנו גדלנו הטוב למות בעד ארצנו, ויש כאלה שמתנגדים נמרצות. ואתה, אני הייתי בצבא קצין באמן מחקר. במחקר, הדבר הנפלא הוא שאתה מתייחס אל האויב כאל בן אדם. אתה חושב כמו, מפענח אותו, מזדהה איתו, אתה חוקר אותו, ועבורך הוא ישות אנושית, הוא לא הדבר הדמוני הזה שם מעבר לגבול. ואני מאוד מאוד עניין אותי לייצר משהו שמכיר בלגיטימיות של שני הסיפורים בתוך נרטיב אחד, בתקווה שזה יגיע לקהל נרחב, שאני אצא מהמקהלה שחושבת כמוני, ואנשים אולי יהיו פתוחים יותר להכרה שהסכסוך עם שכננו זה לא רק אדמות, וזה לא רק ביטחון, וזה לא רק מים, אלא זה פשוט פער כזה גדול בין שני סיפורים, ואתה לא יכול להגיע להסכמה עם בן אדם שאתה רואה בסיפורו שקר. אתה יכול לא להסכים איתו, אתה יכול לא להזדהות איתו, אבל אתה כן חייב להכיר בלגיטימיות שלו. ויש כאן שני סיפורים שונים לגמרי שמושתתים על אותם עובדות. וביום שבו אנחנו נכיר בלגיטימיות של האחר, נוכל להתחיל לדבר איתו. זה לא מאוד שונה מפעם הייתי עם חילונים וחרדים. זה מאוד מאוד
תשתית. סיפור אחר.
סליחה.
שאני אתקן אותך על הסרטים שלך.
לא, טוב שכך. אתה יודע, בגלל זה אני מבקרים, כי הם מתקנים אותי הסרטים שלי. אבל בעיניי זו פואנטה התחלתית לדיאלוג שמאוד מאוד חומק מההוויה הישראלית מאז הסכמי אוסלו. ואתה יודע, אני כל דבר, זה סרט שעוסק באנשים מאוד צעירים, זה סרט שעוסק בנעורים, וכל דבר שאפשר לעשות למנוע מכך שאנשים צעירים ימותו בשני הצדדים, הוא דבר שראוי לעשותו בעיניי.
עד כמה היה קל לשכנע את כל האנשים שאתה עובד מולם בעשיית הסרט, אנשים קרנות קולנוע שנותנות את תקציבים, מפיקים ומשקיעים, שקוראים את התסריט, ואני מניח שמישהו שאל, רגע, בשמה צריך את ה... תסביר לי את ה... למה שאני אסכים לשים כסף בסרט שיש בו איזשהו אלמנט סימטרי בשני הצדדים. כלומר, לא, שכנעת אותי מבחינת הרעיון הדרמטי, עכשיו... למה שאני לא אלך לבמאי אחר ואגיד, תעשה לי קאובויים ואינדיאנים. אנחנו הקאובויים, הפורט אפאצ'י שלנו, האלמו שלנו, ומגיעים התוקפים הרעים ורוצים להשמיד אותנו.
אתה יודע, אפשר לעשות מהלך כזה, אני חושב זה לא מהלך שמישהו התייחס אליו ברצינות ב-2021-2022. אנחנו כבר כולנו יודעים שיש סיפור אחר. כן. כן, אנחנו כולנו התבגרנו. אני מאוד מאוד גאה בקהל הישראלי, שמגיע יחסית לקורונה בהמוניו לסרט שמתחיל בעשר דקות בערבית שוטפת, בערבית מצרית, לסרט שמסופר דרך עיניים של במאי צעיר מצרי. זה מרתק בעיניי איך שהקהל הישראלי מחבק את הצעירים המצריים, כמו שהוא מחבק את הצעירים הישראלים, וזה עוד כבוד בעיניי לבגרותו של הקהל הישראלי, לכך שהוא מבין שבאמת, אתה יודע, הצד השני הוא בדיוק כמונו עם סיפור אחר. אני לא יכול להגיד שאני נתקלתי בקשיים מאוד מאוד קשים. הקושי היחידי היה בליהוק השחקנים הערבים לתפקידי המצרים הראשיים, לערבי ישראל, שהם 20% מאיתנו, יש כמובן בעיה מאוד מאוד קשה עם הוורסיה שלנו, של מה שקרה כאן ב-48, וזו נקודת שבר גדולה, והם מאוד מאוד לא רצו להשתתף בסרט שבעצם תופח על שכמנו אנו, כמה אנחנו נפלאים. והם שחקנים נהדרים, אמיר חורי ועל הדקה, ומאוד רצו לעבוד איתי, אבל זה סרט היה מורכב. אני אמרתי להם, תשמעו חברים, אני מאוד מאוד בא מהמיתוס הישראלי והאתוס הישראלי, אני רמת גני, אבל אני מאוד מאוד מבין שחשוב מאוד להכיר בלגיטימיות, ואני אביים אתכם ואת העולם המצרי, באותה דייקנות ובאותו תשוקה שאני אביים את הצד הישראלי. ואני מאוד מאוד עירבתי אותם בשכתובים, תביעות האצבעות, גם של אמיר חורי וגם של אלה דקה, גם בדמויות שלהם, גם בעולם המצרי, הם אנשים שמשותפים ליצירה, אתה יודע, ובסרטים שלי שחקנים תמיד שותפים ליצירה.
אתה יכול לזכור איזשהו רגע כזה שבא מהשחקנים?
כל כך הרבה רגעים שאני לא יכול להתייחס לאחד, אבל מאוד מאוד היה חשוב להם היושרה של העולם המצרי, העולם שלהם. ואני מאוד מאוד האמנתי בזה, ואני אישרתי קו איתם כמו שאני מאשר קו עם ג'וי ריגר ומשי קליינשטיין ואלי שבנאי. וזה התענוג. ובאיזושהי נקודה, היה רגע מרתק בצילומים, כי אנחנו היינו באיזו אכסניה מאוד, מאוד שוממת בבאר שבע, בשם בית יציב, שהשתלטנו עליה, והיינו שם כמעט חודשיים. ובהתחלה, בשבוע הראשון, היו שולחן של השחקנים הישראלים, היהודים, היה שולחן של השחקנים הערבים, ואז, במהלך הצילומים, זה הלך והתשתש. ולקראת השבוע השלישי היה שולחנות השחקנים, וזה היה פשוט נפלא. ועד היום הם נעשו חבורה. ואני יודע את זה, כי הבת שלי צילמה את המייקינג אוף, היא הפכה לחלק מהחבורה, והיום, היה לה יום הולדת לפני כמה ימים, וביום הולדת היו כולם, השחקנים היהודים, השחקנים הערבים, אני לא רוצה לשמוע מדי אוטופי, אבל יש בזה פעמי גאולה.
אתה הכרת את הסיפור של ניצנים לפני שהגיע אליך הסיפור הזה?
לא, אני מעולם לא שמעתי על סיפור ניצנים, ובעצם זה סיפור מאוד שולי. כן. זה סיפור שאין לו משמעות צבאית אמיתית. הדמות של מירה בן ארי היא דמות מרתקת, אבל היא לא חנה סנש, והיא לא נתיבה בן יהודה, היא לא הייתה בשיירות. היא דמות מאוד מרתקת, היא דמות מיתולוגית בפוטנציה שלא התממשה. ודווקא בגלל שזה קרב לא חשוב צבאית, אתה יודע, לא, הקרב הזה לא היה לו שום ערך צבאי, זה קרב, זה על קרב התודעה, גם הצד המצרי, וגם הצד...
כמו משפט ראווה, זה מין קרב ראווה כזה.
אבל משני הכיוונים... מפגן כוח. משני הכיוונים, גם הצד המצרי השתמש בו כדי למצב תודעה, וגם הצד הישראלי השתמש בו למצב תודעה, ובאמצע הקורבנות היו הצעירים המצריים והצעירים הישראלים, שהשתמשו בהם בתור פאונים, פאונים חדורי סיפור, כל אחד והסיפור שלו. וזה עניין אותי דווקא בגלל שהקרב לא היה ערך צבאי של ממש, אלא משמעתו היחידה היה לייצר תמונת ניצחון, עבור שני הצדדים, ניצחון ישראלי אגב, היה יכול להיות גם גיבורים מתים.
כן.
אל תשכח, אנחנו באים איתו למות בעד ארצנו. כן. כלומר, לחמו עד הכדור האחרון, זה אידיאולוגיה של סטלינגרד. כלומר, זה אידיאולוגיה שבסוף מנצחת. והצד המצרי כמובן, לייצר איך הם נכנעו הישראלים. והסיפור הזה ריתק אותי, ובעצם מאפשר לומר את האמירה לחיילי שני הצדדים, או לצעירי שני הצדדים, תחשבו פעמיים, האם המלחמה היא שלכם, או האם המלחמה היא על הסיפור שמישהו סיפר לכם כדי להניע אתכם למלחמה. האם באמת המלחמה נחוצה, והאם באמת מה שקרה, בשנקודה אפשר להגיד, בסדר, אנחנו מבינים, זה קרה, בוא נחפש את העתיד, בוא לא נחפור יותר מדי בעבר, אתה יודע, עבר, אמר כבר פוקנר שהעבר עוד לא מת, העבר עוד לא עבר בכלל, וזה נכון, אבל אתה לא יכול שהעבר יחזיק אותך אחורה, בצורה מדממת, כמו שזה עושה במזרח התיכון.
כן. זה, אתה, אחד הדברים שמפעילים את הסרט, אני חושב שלכן, לא רק אני, אלא לא מעט מהמיטה, הזכירו את שבילי התהילה של קובריק. כי התחושה היא שהכוחות האויבים הנלחמים הם המפקדים בבתים הבטוחים שלהם, המפקדה של גבעתי בארטוביה, נדמה לי.
בארטוביה, נכון.
וארמון המלך בקהיר, ושהם נחושים כל אחד למצוא הצדקה למיתוס ולאתוס שלו ולתמונת הניצחון שלו, ומי שישמעו את המחיר זה האנשים בפועל. זה מאוד דומה למהלך הזה של שעושה קובריק בשבילי התהילה. לשכנע את המפקדים שלא להקריב את החיילים בשטח. כשאתה הולך לעשות סרט כזה, גם מבחינת האידיאולוגיה המלחמתית, גם מבחינה, או האנטי-מלחמתית, וגם מבחינה צורנית, הפקתית, איזה הכנה אתה עושה? כלומר, איזה סרטים אתה רואה, ואיפה אתה מחפש את ההשראה שלך בעשייה כזאת?
אגב, התייחסות רגעית לנקודה שהייתה מקודם, המפקדים, בעצם זה אפילו יותר חמור מהמפקדים, זה מספרי הסיפורים. כלומר, אם אתה חושב על מישהו משורר, מופלא, כמו נתן אלתרמן, שאחרי ששת הימים, בעצם מקים את התנועה לארץ ישראל השלמה, הוא בעצם הבן אדם שמכתיב את המלחמה הבאה, כי הוא מספר הסיפור בדרכו הכל כך ראותה והמתוחכמת, ואתה יודע, אני לחמתי במלחמת יום כיפור, אנחנו היינו 4 ילדים רמתגנים שגדלו באותה שכונה, ו-50% מאיתנו נהרגו מלחמת יום כיפור. שני חברים הכי קרובים שלי נהרגו, השלישי עזב את הארץ מיד אחרי המלחמה, ו... אתה יודע, אני כאן, אני נשארתי כאן. אבל לספר סיפור זה אחריות גדולה. ואנשים שמספרים את הסיפור שאנחנו לגמרי צודקים, ואנשים שאומרים אנחנו לגמרי טועים, צריך להיזהר עם הדברים האלה. כלומר, אני חושב שבמקום שבו אתה מקדש חיי אדם כערך עליון, ומפסיק לחפש מי צודק ומי לא צודק, אולי אתה עושה צעד קצת נבון יותר לקראת פתרון. הטעות היא לא נחלת המפקדים בלבד, כלומר יש...
לא, זה מרתק שאתה אומר, כי אתה מדבר על נתן לזרם על המשורר, גם פה יש משורר בתור מפקד, כן? שאתה בקובנר. ומהצד השני המצרי, אמנם המלך פרוק הוא זה שנותן את ההוראה, אבל בעצם מי שמעביר את זה, זה מין מפיק.
מפיק, כן.
יש מפיק של, זה קצת, זה שוב, דימוי כזה של האזרח קיין, של אתה תביא לי את השוטים, אני אספק לך את המלחמה.
נכון.
זה ממש מזה, וזה מין תחושה כזאת של נייצר מלחמה כדי שיהיה לנו מה...
כן.
מה להראות. אז יש פה משורר ויש מפיק, וכאילו, והחיילים הפשוטים בשטח צריכים להתכופף.
לשאלתך, ההפקה הייתה כמובן מאוד קשה ומאתגרת. היה מצב אמנותי נפלא, שחר ברדון. היה צוות נפלא שעשה עבודה נהדרת ומאוד מסורה.
אבל עוד לפני זה, אתה כשאתה מתחיל לחשוב על זה, אני אדבר על, אני יודע שאתה פילם בף ובקי, אבל אם יש משהו שאתה חוזר אליו, לוקח ב-DVD ומסתכל שוב מבחינת סרטי מלחמה או סרטים אחרים שאתה אומר, אני רוצה שיהיה לי איזשהו סוג של השראה בראש.
זו הייתה השראה, אבל הייתה גם השראה של התרחש, אני ראיתי את גליפולי, של פיטר וויר. אני ראיתי שלל סרטים אנטי-מלחמתיים, לא מלחמתיים. ראיתי בעניין גדול מאוד את הגשר הנרקוואי של דיוויד לין, שזה סרט שמוצא גם חסד באויב היפני, ולא רק בשבועים הבריטים והאמריקאים. אבל אני בעיקר ניסיתי נרטיבית להשתחרר מהמסורת הקולנועית המקובעת, שצריך להחליט מי הגיבור, מי הנבל, ולספר את הסיפור, כדי שהקהל יזדהה עם הגיבור ויסנה את הנבל. היה לי מאוד מאוד חשוב, במידה רבה, שמה, זה הימור מטורף לספר סיפור משתי נקודת מבט שונות של אויבים. גם יכולת להגיע למצב שזה כל כך מתנגש וכל כך מייצר סוג קקפוניה קולנועית, וזה מפלא בעיניי שזה עבד. אתה מזכיר לי בלהקה, המפיק ראה את הרפקה פעם ראשונה ואמר, צריכים לגנוס את הסרט, כי אין כאן גיבור, אין כאן סיפור אהבה גדול, אין כאן קרב עדתי בין אשכנזים למזרחיים. מי יוכל להזדהות עם זה? קצת אני חושב, אבל אתה יודע, אני בדרכי, בגלל שהייתי מבקר קולנוע, ואני נורא אוהב קולנוע חדש, ואני מאוד אוהב ללכת את הצד אחד הרחוק יותר, ידעתי שזה הימור מאוד מאוד גדול, לנהל את הסרט בצורה כזו, ואין לך, אתה לא יודע כמה אני נהנה מהחיבוק, כמה שהמבקרים אוהבים את הסרט, אבל כמובן כמה שקהל אוהב את הסרט, הלא פשוט הזה. בכלל, זה, אין לבלבל בין זה לבין קומדיה כלילה.
כן, לא, זה לא, זה סרט שהולם, אני כל הזמן חושב על המילה הולם, כאילו יש משהו בסרט הזה שהוא באמת הולם בך, בעוצמות שלו. אתה מדבר על, על, על הסיפור הכפול, אבל בכל זאת, הדמות המצרית, הדמות שמגלם אמיר חורי, הוא במאי. הוא איש, האיש עם מצלמת הקולנוע, הוא איש מאחורי הצלם. ואתה במאי. אז זה, תמיד אני מחפש את הדמות של הבמאי בסרטים, כי אני רואה בהם איזשהו סוג של רפלקציה של מישהו שיוצר הסרט, שקצת רוצה לדבר על עצמו בגוף ראשון, אז הוא משתיל במאי לסיפור, כי לבמאי יש את היכולת לעצב את המציאות לפי ראות עיניו. כלומר, המציאות, אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא, אנחנו גם רואים את המציאות כפי שהוא מציג אותה, והחייסנין הייכל, שהוא דמות אמיתית, אנחנו רואים שהוא מחפש סיפורים אנושיים, כן, הוא מתמקד בדמות של מירה בן ארי, רואה באיזשהו סוג של משהו מיתי, הירואי, משהו שמסקרן אותו, אבל גם בדמות, שתי הדמויות של הנער והנערה בכפר הסמוך, מעבר לגדר, בכפר חממה, הוא רוצה לספר את הסיפורים על האנשים הקטנים, הפשוטים, שמתאהבים, שחיים את החיים שלהם. איך אתה עושה את השפגת הזה של הדמות הזאת של הבמאי, שאתה מן הסתם מכיר אותה הכי טוב, כי זה מה שאתה עושה, אבל דווקא לשים אותה בצד השני של הגדר?
בעיניי, במאים, בעצם הגדרתם, אמורים להיות אקסטריטוריאליים. כלומר, הבמאי חייב להיות זה שלוקח צעד החוצה, כדי לא להיות זה שאומר מה צודק ומה לא, ולא לחרוץ גורלות. אחד הדברים הנפלאים, נאמר, בפסיכו, שנורמן בייטס עצמו הוא לא מפלצת. כן? הדרך שבה היצ'קוק מביים את אנטוני פרקינס, הוא כמעט מתוק. או הדרך שבה בילי וולדר מלהק אחד כמו פרד מקמרי לדאבל אינדמניטי בתור הרוצח. כלומר, במאי באמת טוב, לא חורץ גורלות, ולוקח צעד החוצה ומנסה להביט בחמלה ובאהבה על המצב האנושי באשר הוא, ולא לא לומר אלה טובים, אלה רעים. ואני חושב שהבמאי הצעיר, שאמיר חורי משחק אותו, כה יפה, עובר טרנספורמציה במהלך הסרט, כי הוא בא משוכנע בצדקת דרכו, מגלה שמה שמעניין אותו באמת זה האדם הפשוט ופועלו, מצלם את הניצנים בעדשה ארוכה ורואה שגם שם אלה בני אדם, ומתחיל להרהר האם לא צריכים לחשוב פעמיים על כל הסיפור הזה. וכשהוא רואה את השבועים השבורים חוזרים משני הצדדים, ואת הדרך שבה המשטרים בשני הצדדים, כל אחד מספר סיפור שבז לשבועים שלו, כי אין דבר רע יותר עבור הסיפור הלאומי מאשר אנשים שנכנעו, נכון? זה ממש מסופר לא טוב לרוח הקרב של כוחותינו. הוא מתחיל להבין שהאומן גם יכול להיות כלי שרת בידיים אלה אחרות, ואתה יכול להיות כלי שרת בפוליטיקאים שאוחזים דעה אחת, או אוחזים דעה שנייה, אבל פוליטיקאים ברוב היום אוחזים דעה כדי לשמר כוח פוליטי. ומי שמתבלבל בזה, כן, לא קורא פוליטיקה, בוודאי לא קרא את מקיאוולי. והאומן שמשרת את השליט, בסופו של דבר, הוא אומן שוויתר על אומנותו.
יש לי את הרעיון הזה, ואני חושב שרואים את זה הרבה, גם כשקוראים ביוגרפיות של במאים, וגם כשרואים במאים עושים סרטים על במאים, אז אתה מדבר על האקסטריטוריאליות, אני רואה בבמאי סוכן כפול. מישהו שהוא שיש בו אלה רעיו, מישהו שהמהות שלו היא מהות שהיא חתרנית לכוח. כי הוא, הרבה פעמים יש לו תפקיד, ויש אפילו מישהו שמבקש ממנו משהו, או איזושהי סוג של אחריות כלפי אנשי כספים במקרה של במאי מסחרי, אנשי תעמולה כשמדברים על במאי כמו הדמות שאמיר חורי מגלם, שנדרש לשרת את השלטון, וכשהוא מגיע לשטח הוא אומר, אני לא רוצה להיות סוכן של אף אחד, אני רוצה לייצג את כל הצדדים, כולל את הצד שלי. הבמאי בתור מרגל, הבמאי כמין מישהו כזה שבאמת מזגזג בין הצדדים. זה משהו שאתה מרגיש גם לגביך בתור מין סוכן כפול של של הפקה, של 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 רעיונות אחרים, דברים שאתה מכיר, נגיד במקומות שבאים באמת עבדת ב מסגרת הרבה יותר מסחרית, כמו באמריקה, שאתה צריך להחליק דברים מתחת לעין של של הבוסים, לא יודע, של האנשים ששלחו אותך למשימה.
בתקופה כשהייתי מבקר קולנוע, היוצרים האהובים עליי ביותר, היו הבמאים האמריקאים שעשו את סרטי הבי, במיוחד בתקופת מקארתי, שזה היה מאוד מאוד מסוכן להביע את דעתך, אנשים כמו דון סיגל וסמואל פולר ו... רוברט אלדריץ' ופיל קרלסון וחבר'ה כאלה, אתה יודע שהדוגמה האלטימטיבית זה פלישת חוטפי הגופות של סיגל, שבעצם מדברת על, על אמריקה שנחטפת בידי מקארתי, דרך סרט מדע בדיוני okay. עם מפלצות. זאת תפיסה מאוד מאוד חביבה אליי, והיא תפיסה שמאוד מאוד קיימת בהוליווד, אבל אני, יש צד אחד יותר מתוחכם, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בקולנוע ישראלי, למרות שאמרנו שאין וילות ברצליה פיתוח שנקנות מרווחיו, זה שבאמת אתה יכול לעשות את הסרט שאתה רוצה לעשות, בגלל שאין כאן מבנה שהמפיק הכל יכול. אתה יודע, אני לא המפיק של דמות הניצחון, אבל חוזית היה לי שליטה אומנותית מוחלטת על כל פרט ופרט בסרט, כל דבר, והמפיק יאמר לזכותו לקח צעד אחורה, ובעצם הסרט משקף נקודת ראות של יוצר. וזה דבר שהוא מאוד מאוד ייחודי, לקולנוע כמו בישראל, כלומר, שיש בו מגבלות ומגרעות שונות, אבל כן קיים בו חופש אמיתי. אני שומע אנשים טרוניות שנותנים רק מענקים לשמאלנים, מקפחים את הימנים, טרוניות קיימות בכל מקום. בסופו של דבר, נעשה כאן סרט כמו הברך. אתה יודע שהוא סרט מרתק עם אמירות מאוד מעניינות. נעשה בישראל ב-20 שנה האחרונות קולנוע מאוד מאוד מרתק, מאוד מאוד אישי, מאוד לא ידידותי למשטר זה או אחר. וזה נפלא, זה דבר שבארצות הברית הרבה יותר קשה לעשות.
אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את הסרטים שלך, וגם באופן שבו אתה נוכח בתקשורת, זה שאתה מדבר על ישראל של ימינו, ואתה לא מתחמק כשיש צריך ביקורת לתת ביקורת, כשצריך להחמיא גם לשרים ולאנשי הממשלה. ואני חושב שאתה מזהה תהליכים, כלומר, סרטים שלך, כל פעם שאני רואה סרט, סרט שלך יותר קל לי לזהות משהו שקורה במדינה, יהודים וחילונים, חילונים ודתיים, בסיפור אחר, מעברים של דורות, של מאגרים בסוף העולם שמאלה, או הנושא של הדור השני של השואה. תמיד יש איזשהו שני צדדים, אני חושב שהכותרת הזאת סיפור אחר, יכולה להיות, אם אי פעם נכתוב ספר על עיון עומק בסרטים שלה, סיפור אחר זה הכותרת, כי תמיד יהיו שני צדדים לאותו סיפור בסרטים. בסרטים. ואני חושב שמשהו קרה למדינה בשנים האחרונות, בזה שהקהל נהיה באמת קצת אגרסיבי בדרישה שלו לקבל נרטיבים כמעט תועמלנים, כאילו משהו שאי אפשר, או שלא מדברים על ערבים בכלל, או שמדברים רק על יהודים. ואם אתה עושה פתאום סרט שיש בו גם את הנרטיב המצרי, אתה נכנס לשדה מוקשים. אני באמת חששתי שיתחיל איזשהו סוג של מהלך, כמו שעשו עם פוקסטרוט, אנשים שלא ראו את הסרט, מעצם זה שיש דמויות ערביות בסרט, להגיד, הסרט הזה לא לגיטימי בכלל שהוא נעשה. איך אתה מצליח לנטרל את המוקשים האלה? גם מצד אנשים שלא רואים את הסרט. כאילו, איך איך גורמים לאנשים לרצות לראות סרט שלא מציג את, 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 את העמדה שלהם?
אני חושב שאני באמת מאוד מאוד קשור לארץ וליושביה, ולתרבות ולחברה. ואני בא מתוך אהבה גדולה. ואם אתה בא מתוך אהבה גדולה, אתה לא צריך לפחד לבקר. הבעיה היא כשאתה מבקר מתוך מניעים אופורטוניסטיים יותר, או כי אתה מנסה להשיג יתרון זה אחר. אבל אם אתה מבקר, כמו שאתה לוחש באוזנה של אחותך, אחותי, בואי נשפר את זה, בואי נשפר את זה, את לא רואה את זה. אם אתה בא מתוך מקום של אהבה, ושוב אני חושב, לא ניתן מספיק קרדיט לקהל הישראלי, היה תהליך חמור מאוד של הרעלה בעשור האחרון. נשבו כאן רוחות מאוד מאוד רעות שפילגו וסכסכו, ושוב מטעמים פוליטיים. פוליטיקאים תמיד עושים מה שפוליטיקאים עושים, זה בלתי נמנע. אתה רואה את הדברים המזעזעים שטראמפ עשה באמריקה, אתה מסתכל איך שיש מדינות שלמות באמריקה שלא מתחסנות בגלל השקרים המטורפים שהרפובליקנים מפיצים, וזה מאוד מאוד עצוב. ואני חושב שזה תפקיד התרבות איכשהו למרק ולצחצח ולהסיר את הדברים האיומים האלה שדבקו בתרבות ובחברה שאנשים כמוני וכמוך אוהבים. ושוב, ואני חושב שאנשים לא מעריכים את תבונתו של הקהל. ואנשים נורא נורא פחדו, סרט מתחיל בעשר דקות בערבית, גיבור מצרי, תהיה קטסטרופה. לא, לא ולא. אני באמת כבר, אנחנו, בשבוע הבא כבר הסרט היא ב-100 אלף צופים, אם לא יסגרו בתי קולנוע בינתיים, שכמובן זאת תמיד אפשרות. והקהל הישראלי מאוד אוהב את הסרט, שזה דבר נפלא בעיניי, ושוב, אתה יודע, מבחינתי, שאנשים יראו את הסרטים שלי בלי כסף. באמת, אין לי שום עניין בהכנסות, גם לא הולך אליי, זה לא חשוב לי. אני רוצה לנהל שיחה עם החברה שבה אני חי. והשיחה מסתמנת כשיחה טובה, למרות שהסרט, אתה גם יכול לראות אותו כסרט קורא תגר על מוסכמות עכשוויות, אבל הוא בפירוש לא סרט אנטי-ישראלי. אתה יודע, והוא פירוש לא סרט שמהלל את ישראל. הוא סרט שבו, אתה אומר, בוא נקיים שיחה עלינו ועל שכננו ועל המורכבות של הקיום. ואני חושב שאם אתה מדבר ברצינות ובכבוד הולם, אני חושב שהקהל יגיב.
כן. חזרה לצד של ההפקה, אני חושב שכן יש, אם אני מזהה נכון, לא שאלתי אותך את זה לפני זה, אז אני זורק באוויר. אני חושב שכן יש משהו שאפשר להגיד, שהקורונה אולי במרכאות כפתה עליך, וזה שלא אכלת להביא ארצה את הצלם שאת עובד איתו כבר בשנים האחרונות, מישל אברמוביץ' שצילם לך את כל הסרטים מאז, מאז הסודות, מאז הסודות.
נכון.
ואת עובד פה עם עמית יסור, שזה פגישה הראשונה שלכם?
כן, מישל אברמוביץ' חלה בקורונה, חלה מאוד קשה. הוא מושפץ תקופה ארוכה, וגם לא יכול להיכנס בארץ אם הוא לא היה חולה. וידעתי שאני חייב לעבוד עם מישהו אחר. ואני באדם מאוד מאוד נאמן, אתה יודע, עורך הסרטים שלי, איציק צחייק, ערך את הסרטים הקצרים שלי, שהייתי חייל. אתה יודע, זה הרבה 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 שנים, נורא נורא נוח לי לעבוד עם אותם אנשים שוב ושוב ושוב ושוב. עם ג'וי ריגר זה כבר סרט שלישי. עם אדיר מילר אני מתכנן סרט רביעי, אני מאוד אוהב לעבוד, אנחנו כבר מדברים כאן פעם רביעית, נכון? אני מאוד אוהב מסורות והמשכיות וחשיבה מתמשכת, ופגשתי את עמית יסעור פעם ראשונה, ראיתי סרטים שהוא צילם, הוא צילם מאוד מוכשר, ושיתוף על הפעולה היה פשוט נפלא. אני כל כך אהבתי את העבודה המשותפת שלנו, ובאמת הסרט מצולם לעילה ולעילה, אבל יותר מזה, באיזושהי נקודה בצילומים, הוא נפגע בעין ונקראה לו הרשתית, הוא חש לניתוח דחוף. ולמחרת הוא היה על הסט עם רתיעה על העין. אז כמובן שהוא זכה לכינוי מושיקו מיד. אבל בעיניי, האומץ הזו והמסירות הזו, בנוסף לכישרון הגדול שלו ולרצינות שלו, עשו אותו צלם שהיה פשוט תענוג לעבוד איתו. ואנשים, בתקופה שעבדתי רק עם מישל, אנשים לפעמים חשבו שאני מתהדר לי בצלם צרפתי. ואין טעות גדולה מזה, פשוט מישל הוא אדם, הוא צלם נפלא וחבר קרוב, ואני אוהב לעבוד עם אנשים שהם קרובים אליי, ועמית ואני מאוד מאוד התקרבנו במהלך הצילומים, הוא אדם שאין לי שום ספק שאני אעבוד איתו שוב ושוב בעתיד, הוא באמת היה שיתוף פעולה נפלא.
אז אני אגיד משהו מנקודת המבט שלי כצופה, אחד הדברים שאני אוהב בזה שיוצרים חוזרים ועובדים עם עם צלמים קבועים ועם, ועם מלחינים קבועים. זה שאני יודע לדמיין איך הסרט יהיה, ואני מחכה לזה, עבוד ספילברג ויאנוש קמינסקי, וויס אנדרסון והצלם שלו, לא, פרח לי השם, ואתה ומישל, אז מה שיש לי שוטים בראש, מהסרטים, אני זוכר, אני יודע איך, את הקצב של השוטים, אני יודע את האורך של השוטים, אני יודע את איך זה יתפתל, אני זוכר שוטים שלכם, אז יכולתי לדמיין איך זה, ופתאום אתה עובד עם צלם אחר בעל שם, צלם נפלא, שצילם את כמה מהסרטים הכי, הכי טובים בשנים האחרונות, אבל, ופתאום יש איזושהי אנרגיה אחרת בסרט, פתאום יש ספיד אחר, יש, כלומר, יש, כלומר, השיתוף פעולה הזה נראה שריאנן את שניכם, כלומר, יש פה, יש שם רגעים, עם אנרגיה שאמרתי, וואו, זה לא המראה הרגיל של הסרטים שלך מהשנים האחרונות. אז זה שפה שאתם יוצרים ביחד, זה קצב ש... איך נוצרת השיחה הזאת של כשאתה עובד עם מישהו בפעם הראשונה? כי בפעם השישית אני מבין שכבר, כמו שעשינו פה, כמו שעשינו זה, אבל...
שמע, אני הייתי נגן ג'אז בנעוריי, לא מאוד מוכשר, אבל נלהב, ואני מאוד מאוד אהבתי את עיקרון המנגנים ביחד, שאין תווים מוכתבים, שאין מנצח, שזה משהו מאוד מאוד דמוקרטי. ברביעיות או חמישיות ג'אז, יש, אלו, יש, תיאורטית יכול להגיע לקקופוניה, יש לכל אחד כיוון משלו, יש תמיד אחד, שהוא לרוב לא הכי מוכשר, הוא זה שמכוון, שהוא בעצם מאתר מי מהנגנים, עושה משהו הכי מעניין ומושך את כולם לכיוון שלו. אני אוהב לחשוב על עצמי כבמאי בתור הבן אדם הזה. אני לא המפקד, אני לא האוטוריטה, אני לא גוזר גורלות. אני זה שמוציא מהמלחין את הטוב שבו, מהשחקן את הטוב שבו, מהצלם את הטוב שבו. שמלחין מוזיקאי מוכשר ממני, השחקן שחקן מוכשר ממני, הצלם צלם מוכשר ממני. וזה מרתק אותי לשמוע אותך אומר את זה, וכמו שמרתק אותי לקרוא ביקורות, כי מאוד יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע, עבורי זה היה תהליך אינסטינקטיבי. אני ניגנתי עם נגן אחר. הייתי על במה עם נגן אחר, ואולי המוזיקה היא טיפה שונה. וזה תמיד, זה תמיד מרתק לעבוד עם נגן שאתם עושים הרמוניות מצוינות ביחד. וכנראה שזה מעניין מדי פעם לנגן עם מישהו אחר ולעשות מוזיקה אחרת אולי.
כן. ומדברים על מוזיקה, בזמן שאנחנו מדברים ברקע, מי שמגביר מאוד חזק שומע ברקע את קטעים הפסקול, גם פה אתה עובד עם מישהו צעיר מאוד בפעם הראשונה, תום אורן, נכון?
כן, גם כאן היה, שוב, אני עבדתי עם מלחין צרפתי, שגם חבר קרוב שלי בסרטים האחרונים, וגם כאן ענייני הקורונה לא אפשרו את זה. ותום אורן הוא עילוי, הוא בחור בין 26-27.
איך הגעת אליו? איך אתה מכיר?
הוא למד בתלמה ילין שנתיים מעל הבת שלי.
Okay.
הוא הבן של המלחינה המאוד מוכשרת שגל יתרי זרקה אותה בדיזינגוף 99,
okay.
שאני הכרתי לפני הרבה שנים, וההורים חברים קרובים שלי. והוא זכה בתחרות הבינלאומית על שם תלמוניוס מונק, תחרות הג'אז בוושינגטון, והוכרז כנגן הג'אז הצעיר הבכיר בעולם, בחור ישראלי. אני גאה לומר שאני הבן אדם הראשון שההורים שלו התקשרו אליו מהאולם בוושינגטון שהוא זכה. והוא, בהתחלה הוא כתב את כל המוזיקות ביג בן בסרט, כי זה סרט, זה לא סרט של חולצה כחולה ויולה, ולא סרט של הורה, זה סרט okay. של, זה רוק אנד רול בנוסח שנות ה-40. והוא כתב את זה, ואז שהתברר שהמלחין הצרפתי, אני לא יכול לעבוד איתו, אז תום אורן הזה הוא כישרון גדול, הוא עילוי באמת מוזיקלי, אבל הוא לא מנוסה בכתיבת מוזיקה לסרטים. ואז חשבתי שאני כן מנוסה בכתיבת מוזיקה לסרטים, אני רק לא כזה מוכשר. ואם אנחנו נעבוד ביחד, כלומר, אני אדריך אותו, אנחנו נגיע לאיזשהו מקום. ועבדנו, והמוזיקה הייתה נפלאה, אבל יש כבר, במוזיקה לסרטים צריך מרקמים, צריך עיבודים, צריך לפגוע במקומות מסוימים, זה כבר היה גדול עלינו. ואז גייסתי מלחין מדהים בשם רנדי קרבר, שהיה מועמד לאוסקר עם קווינסי ג'ונס ולגרמי עם ברברה סטרייסנד, איש מבוגר יותר, שלקח את תום אורן תחת חסותו, ובעצם הפיק ואיבד את מה שתום אורן ואני עבדנו עליו, והמוזיקה בסרט פשוט נפלאה. זה שילוב שתום אורן כדומיננטי, ורנדי קרבר כתומך לחימה מעולה, ושוב, זה דרך שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד, חיבור של אומנים, שהסך הכל גדול יותר מאשר כל אחד לחוד.
אני מזכיר את זה, גם כי בשני הדברים האלה, כאילו יש את הרגעים האלה שאתה אומר... רגע, אני לא מכיר את זה, כאילו גם כשאתה עובד עם, עם מלחינים אחרים, אז אני יודע לזהות את הארמון. ופה יש שני דברים שהם חדשים, בסרט ה-12 שלך שאתה עושה בארץ, ופתאום כזה דברים של דברים מתחדשים או שיתופי פעולה חדשים, אז זה משהו שמדרבן אותך בסרט הבא, באמת אולי לחפש עוד שיתופי פעולה חדשים, או עוד להתרענן עם אנשים שלא עבדתי איתם קודם?
לא, אתה יודע, כשאני עושה סרט, אז יש לי תוכנית מאוד מאוד סדורה, ואז אני זונח אותה ואני עושה מה שמרגיש נכון. ואז אני מדבר איתך ואתה מסביר לי מה עשיתי. זה לא טוב לתכנן את הדברים האלה יותר מדי. כלומר, אתה באיזושהי נקודה צריך לתת לרגש להכתיב ולא לשכל להכתיב. אתה בונה מבנה תסריטאי, אתה מלהק, אני בסוף היום מלהק אמוציונלית. אני לא בערך מלהק את הדמות שחשבתי, ולעיתים קרובות הליהוק משנה את הכתיבה שלי לחלוטין. אני מאוד מאוד מאמין בלהתמסר לתהליך, ולחפש איזה משהו אנושי שמתחבא בתור הדבר שהתחיל בתור משהו שחלטני. אתה יודע, אני תמיד, לפני צילומים, אני כותב את המאמר על הסרט שלי עצמי, אם הייתי מבקר okay. שכותב עליו, כדי להבין אותו שחלטנית, ואז יש לי ריטואל, אני שורף אותו. כן? כי אני כתבתי אותו, קראתי אותו, גמרתי אותו, ועכשיו אני רוצה להרגיש את הסרט. ואני לפעמים מוצא את עצמי, מסתכל במוניטור בסרט וצוחק מהבדיחות, ואתה אומר, רגע, זה מביך, אני כתבתי את הבדיחות, כלומר, או יש רגעים, אני מצאתי עצמי בצילומים האלה, רגעים פתאום שאני משתנק ואני לא יכול לדבר, ואני לא יכול להגיד קאט, ברגעים מאוד אמוציונליים. אני חושב שצריך להתמסר באיזושהי נקודה לפן האמוציונלי של העשייה, כמו כל אומן. אני חושב, אם אתה מנגן טכנית, בסופו של דבר זה לא יהיה מספיק טוב. אתה כן צריך לבוא מאיזה מקום מאוד עמוק ואמוציונלי, אבל לעבוד עם התוכנית. כלומר, איצ'קוק פעם אמר, הסרט בעצם גמור לפני הצילומים. ואני קונה את זה עד גבול מסוים. כלומר, צריך באמת, אני כותב 20 דרפטים, אני עושה המון חזרות, אני מתכונן, אבל אז צריך לתת לאיזה משהו עמוק יותר, כאילו להשתלט על מה שאתה מצלם.
ג'וי ריגר. פשוט כי אני מעריץ, אני חושב שאני מעריץ של ג'וי ריגר יותר משאני מעריץ שלך. השיתוף שלכם הוא נפלא. אני מודה, אני נכנס פה למקומות שהם פחות עדינים, קראתי חלק מהביקורות. אני חושב שהאופן שבו אתה כותב את הרפליקות של ג'וי, אני לא יודע אם זה כי זה בא ממנו, אני חושב שאתה מזהה נורא נכון את המוזיקה של הדיבור שלה, את הדיבור הלקוני, הסטקטואי שלה, ובעיניי זה חיבור, זה חיבור נפלא. מה אתה יכול לספר על האופן שבו ג'וי הופכת למירה בן ארי בתהליך הזה?
זה תהליך של אוסומוסיס, זה קצת מזכיר לי את העבודה עם גידי גוב בלהקה ובדיזינגוף 99. קצת מזכיר לי את הדרך שבה אני עובד עם אדיר מילר. כשאני עובד עם שחקנים שאני מאוד מאוד אוהב, אז אני חושב, אני והשחקן טיפה מתערבבים, ואז אנחנו מתחילים לדבר באותה צורה. ואז אני מאוד מאוד מבין אותו או אותה, ואני מכיר את הדרך שבו הוא או היא חושבים, ואני די צולף את זה. האנשים האלה הם השגרירים שלי על המסך. ג'וי, אני ליאקתי אותה בחטאים, זה היה סרט ראשון שלה, זה כביכול היה הימור גדול, אבל אני ידעתי שהיא תהיה מצוינת. אהבה כוכבים מפוזר עליה מהרגע הראשון. והיא הדבר האמיתי, ג'וי, בן אדם חזק, בן אדם רציני, בן אדם מצחיק, וגם נראה טוב. והיא, יש לה איכות גדולה מהחיים, בחיים. ואתה יודע, ברגע שמירה בן ארי מסתכלת בתקליט של מרלן דיטריך, אתה יודע שכל מה שהיא רוצה להיות זה כוכבת קולנוע. ואני לא רוצה לדבר על סוף הסרט ברמת הספוילר, אבל היא מתנהלת בסוף הסרט קצת כמו כוכבת קולנוע, אבל זה מציאותי ככה.
מוכנה לקלוזאפ שלה.
כן, היא ממש מוכנה לקלוזאפ שלה, היא ממש עושה את המעשה הזה, וזה קלוזאפ בנסיבות מאוד מאוד שונות, מאשר נורמה דזמונד בסנסט בוליבארד. אבל זה מאוד מאוד חשוב לי הקשר, אני בכלל בקשר מאוד חזק עם השחקנים שלי, אבל יש אנשים שאני ממש, שליאקתי את אדיר מילר בפעם הייתי, כולם חשבו שאני מטורף, כי כזה ז'לובי מגבעתיים, ומה לא, וניצול שואה. אבל כי אנחנו חברים, אז אני ידעתי שבתוך אדיר מילר, מסתתר יהודי זקן מאוד מבוהל. ואני שחררתי את היהודי הזקן, ואני כתבתי ליהודי הזקן שמסתתר בתוך אדיר מילר. ותהליך עבודה מאוד מאוד בנוי על אמון. אדיר, בפעם הייתי, אחרי שבוע חזרות ביקש ממני להוציא את כל הדברים המצחיקים בתסריט, כי הוא רוצה להיות רק רציני. ובמאי אחר היה אומר לו, אדיר, תעזוב אותי בבקשה. ואני חיבדתי את זה. אני מחקתי את כל הדברים המצחיקים, ואחרי שבועיים הוא ביקש להחזיר את כל הדברים המצחיקים, ואני חיבדתי את זה, כי זו הייתה הדרכו להבין את הדמות. ואני חושב שאני עובר תהליכים כאלה, גם עם אדיר וגם עם ג'וי, עברתי תהליך מופלא עם נתן גושן בסיפור אחר, אני, עם מאיה דגן, גם כן בפעם הייתי, עם תום אבני בסרט הזה, עם אמיר חורי ועל הדקה, באמת תהליכים יוצאים מהכלל. אני מאוד מאוד אוהב לעבור תהליכים עם שחקנים שיש להם השלכות תסריטאיות. ואז על הסט, אני לא מביים אותם, אנחנו מחליפים מבט. אנחנו יודעים במה מדובר, כי אנחנו יצרנו ביחד את הדמות. ואני פשוט מביט במוניטור וסתם נורא נורא גאה בשחקן, כשהוא נפלא, ועל פי רוב הוא הם נפלאים.
כנראה שאלה אחרונה, תלוי באורך של התשובה, מה אתה כבר עובד על סרט חדש? באיזשהו אופן.
לך תדע.
מה אתה יודע? מה אתה יכול, מה אתה מוכן לספר? מה אתה מוכן לספר על הסרט הבא שאולי יהיה?
שמע, עין הרע בישראל יש לה משמעות פגנית.
זה עין הרע, אבל אנחנו פה באוזן השלישית.
כן, אבל אנחנו בלב תל אביב, אתה יודע, המקום מועד לפורנות.
נכון.
פורנות לא רק במובן המיסטי של המילה, אלא זה תסריט שאני כתבתי לפני מה שנקרא בביתי האסון, וזה סרט שלא יכולתי לעשות אותו אמוציונלית. ואז במסלול שדה התעופה שלי, המטוס שעמד אחריו עקף אותו ואמרי קודם, שזה תמונת הניצחון. וזה תסריט מאוד מעניין, עם פוטנציאלי שחקנים מאוד מעניינים, ואני לא יודע אם אני עדיין מוצא בעצמי את התעצומות נפש לביים אותו. אתה יודע, זה כפי שאמרו ביטלס, it's a long and winding road. אז אני לא יודע אם אני עדיין שם, אני לא יכול לעשות סרט אם אני לא מכוון אמוציונלית על המרקם שלו ועל המזג שלו. אז תהיה שנה חדשה, ואנחנו נראה.
אני יכול לשאול עוד שאלה, בגלל שאני שמעתי אותך נותן איזשהו פיץ' כזה, אבל אני רק אשאל, נדמה לי שזה יש סרט אולי שיש בו אלמנטים הכי אישיים, שמבין הדברים שהוא
כן, כן ולא, כי הסרט, הסרט הוא על ההפך.
הוא לא עליך.
הוא על ההפך, לא, הוא על ההפך ממני.
כן.
הוא על הבן אדם שלא זכה לדברים שאני זכיתי בהם, וזה כמעט סרט על חיים אלטרנטיביים. זה כמעט דלתות מסתובבות אישיות.
אבל זה סרט שיחזיר אותך לרמת גן?
זה סרט שיחזיר אותי גם להתחלה, וגם למחשבות שיש לי. אתה יודע, כשאתה מאוד מבכה את גורלך בתחום חיים מסוים, אתה מחייב את עצמך להסתכל על החיים שלך שלא קשורים לדבר המאוד קשה, ולבחון אותם ואת הברכות שלהם, ואז אתה מצייר עצמך תמונה של חייך האלטרנטיביים, שאני מכיר אנשים שחיו את החיים האלטרנטיביים שלי, ואז זה מעניין אותך, אתה יודע, השאלה הגדולה של התסריטאות היא תמיד what if, כן? מה היה קורה אם? אז הסרט הזה הוא big what if, עבורי, אבל שוב, אני לא יודע אם יש בי את ה... זה סרט שהייתי מת לראות אותו, אם היית אומר לי עכשיו שהוא מציג כאן בקולנוע לב מעבר לכביש, אני ישר עומד בתור מיד. אני עוד לא יודע אם יש לי את המקום בלב שלי.
תשמע, אני קובע איתך פה בעוד שנתיים, מעבר לכביש מקולנוע לב, שתבוא ונדבר על הסרט החדש שלך. אתה צריך פשוט לעשות את מה שצריך לעשות כדי להתייצב פה.
אני מוכן להתחייב להגיע הנה, אם אתה מוכן לדבר איתי גם על התשבצים שיצרתי בשנתיים האלה.
זהו. אז זה הזמן שיש לנו. ותודה, אבי, שבאת בפעם הרביעית, ואני רוצה שנמשיך את זה גם בפעם החמישית.
אבל אמרנו גם תשבצים, טוב?
גם, מה שתספיק לעשות בשנתיים הקרובות, אנחנו נדבר על זה.
סגרנו.
קרושה.
קרושה, לא חשבתי על זה, אבל אפשרות נוכחת.
אבל אנחנו קובעים פה.
נהניתי
כתבי. מסכים מסורת זה מסורת.
מסורת זה מסורת, אמרו ושרו.
תודה לאבי נשר, תמונת הניצחון בבתי הקולנוע, סינמסקופ ברדיו הקצה, עוד קצת מה... מוזיקה שהלחין תום אורן לסרט הנעימה של זיגי. תודה שהייתם. עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה לשנת 2021. פעם באה שניפגש פה, תהיה שנה חדשה לחלוטין.
סינמה סקופ. Yeah. עם יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.